יש פה פסקה, טעם נאה, פשוט כי יש לנו עוד פעם פעמיים, אז מתאים ללמוד שני דברים קצרים. ואולי ננסה לחבר בין מה שכתוב בתחילתה למה שכתוב בהמשכה, כשזה נראה כאילו שני דברים. צריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת. כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאוד כמובן. בפרט בראשית חוכמה בשער קדושה בתחילתו אין שם. וראוי ונכון, ללמוד בראשית חוכמה בשער הנ"ל, ונשום ליבו היטב על כל הדברים הנאמרים שם, בעניין קדושת ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים פרטיים עיקריים מקדושת ומעלות שבת. כי כל עניין ומעלה הנאמר שם על שבת, הוא דבר בפני עצמו. והבן שם היטב, כדי שיתלהב ליבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה, כראוי. אז למרות שיש מצווה לשמוח ביום טוב, רב נחמן פה אומר, צריך להיות בשמחה בשבת, מרוממות. ואומר תתרד בראשית חוכמה, להעריך את גדולת השבת. כמו שאומרים, אילו היהודי היה יודע מה זה שבת קודש, היה שמח ורוקד וכו'. כדי שיתלהב ליבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי. בידי זה היראה בשלמות, דהיינו עם דעת. כי בכל אפשר שיהיה היראה עם כסילות, בבחינת הלא יורדך, כי יש לתך. עיקר הכסילות הוא מכבד השיעבוד שיש בכל. כי על ידי השיעבוד אין הדעת שלם. מה השיעבוד שיש ביום חול, מה משועבדים? מה? למלאכה, יפה. כן, לכל עניין של המלאכה, תרדה, המון גם אולי. נכון, יש גם, אני חושב שבאחד מהזוהר שאומרים, מזכירים את הפסוק, ביום ההוא יניח השם לך, מוצבך ומרוגזך ומעבודה קשה אשר עובד בך. פסוק שאני אמר, אני חושב, בנביאים על השיעבוד של בבל, אבל הזוהר מביא את זה בהקשר לשבת, שבשבת נחים מכל השיעבודים. כמו שכתוב במואב, שנן מואב מנעוריו, בגולה לא הלך, על כן עמד תעמו בו וכו'. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי על ידי שיעבוד וגלות, הדעת מבולבל. אבל בשבת הוא חירות. וכשיש חירות ואין שיעבוד וגלות, אז זה הדעת שלם כאן. ועיקר החירות על ידי התענוג והשמחה של שבת, בחינת אז תתענג על השם, הנאמר בשבת, ועל ידי זה נעשה חירות. בחינת כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה יוצאים לחירות. יש הפסוק כי בשמחה תצאו, בשלום תובלון, הערים והגבוהות יפצחו לפניכם רינה. ידוע, שרגילים נשאיר אותו כשאדם יצא לדרך, אז הפשט של הפסוק זה היציאה מן הגלות. בשמחה תצאו מן הגלות, שלום ותובלו. אז זה מה שהוא אומר, יוצאים לחירות. וזה העירה כראוי בבחינת ירא שבת. כזה העירה בלי הכסילות שיש במי חול. כי עיקר הכסילות מחמת השיעבוד כנ"ל. ובזה מ... עירה של כסילות? שאבי, אבי מורי אומר ש... שבן אדם, בשם, בשם ספר אור המאיר אני חושב, שבן אדם נגיד הולך, הוא רואה זאב, פוחד מהזאב, רואה ליסטים, פוחד מהליסטים, הוא לא יודע שבאמת מה שמפחיד הם כאילו התפשטות של הפחד מהשם. הם המשרתים, ברואים של השם. מה שיש אצלהם, קצת משהו מפחיד, זה מעין פחד של מעלה. עכשיו ראיתי, זה היה לי קצת קשה, אבל מצד שני יש בזה משהו מאוד, כשמחברים זה לאור המאיר, צריך לראות היום שאמרו בשבחו של רבי אהרון הגדול מקרלין, זה היה בזמן אדמור הזקן, זה בספר אדמור הזקן, אבל מדברים על בני דורו שהיו קשורים אליו. אז אמרו בשבחו שהוא היה, הייתה לו יראת שמיים, כמו אחד שהוא נידון למוות, ועומד לפני כיתת יורים, ובדיוק יורים עליו. אז זה רגע מפחיד מאוד. אז כמו ברגע הזה, ככה היה לו כל הזמן נראה מהקדוש ברוך הוא. אז אני מודה שקראתי, זה היה לי קצת קשה, כאילו התיאור הזה. ככה צריך לצייר את הפחד מהשם, כמו פחד מוות כזה. אבל לפי אור מאיר זה מסתדר. כי הרי זה ההפך, זה שכל הפחדים האלה, אצלו התחברו לשורש שלהם. הוא לקח את הפחדים הכי עמוקים שיש לבן אדם, שזה אולי הציור, אחד הציורים הכי אולי דרמטיים שאפשר לצייר, וייחס את זה בעצם למקור. זה היה, וייתכן שאדרבה, הוא לא פחד משאר הדברים. כמו ששמעתי בזמנו, שאם אדם פוחד מהקדוש ברוך הוא, באמת, אז לא פוחד משום דבר אחר. שמעתי בזמנו מרב ישוע רוזן, שליטה. וידוע שהרייץ אמר, שכשהוא לקחו אותו לחקירה בקגב, הרי זה כבר היה השלטון הסובייטי, הוא נצרו אותו. זה לא רק מימי הצארים, הרי מור הזקן זה היה מימי הצארים, הם היו לא היו דמוקרטיה, הם היו הרבה יותר שלטון הגון מאשר השלטון הסובייטי. יש צריך עיון בדבר, אבל שהשלטון ברוסיה עכשיו, זה חזר להיות שלטון של הצאר. הצאר פוטין, כן. צריך עיון. אבל בכל אופן, אז החוקר אמר לרייץ, מניח הוקדח על השולחן ואמר לו, תשמע, המכשיר הזה גרם להרבה אנשים לדבר. לא יודע מה צריך מה היה לו לגלות, אבל כאילו, אולי להגיד את שמות של כל מיני חסידים שעוסקים בפעילות של היהדות, לא יודע. אז אמר, המכשיר הזה מפחיד, ככה רייץ ענה להם, המכשיר הזה מפחיד מי שמאמין בשני אלוקים ובעולם אחד. אבל מי שמאמין באלוקים אחד בשני עולמות, המכשיר הזה לא מפחיד אותו. ככה הוא אמר לה. האמת, הם היו רעים אליו. בסוף הוא השתחרר. והכלל, שצריך לנהוג בשמחה גדולה בשבת קודש, מלבלי להראות שום עצבות או דאגה כלל, רק להתענג על השם ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, אין אכילה או שתייה, אין לו בושים כפי מה שיכול, כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולו קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול, כמבואה עוד מקום אחר. עכשיו לפעמים זה עבודה גדולה, כי כשיש נגיד זמנים מטרידים, כמו עכשיו גם, עם כל השמחה מצד אחד שהעם ישראל נדחה ופועל וכו', אבל יש גם כמובן דאגה לאנשים, לחיילים, להצלחה, אז זה משימה. ואולי באופן מיוחד, בשבתות, שכאילו להתפנות מהדברים, להסתכל על הדברים בפרספקטיבה של שבת. חשבתי פעם, זה היה נראה לי נכון, שמה שאומרים שלא צריך להצטער בשבת, לא להתעסק בדברים מצערים. חשבתי כאילו איך לקיים את זה באופן שאפשר שאדם באופן אנושי יכול לקיים, זה שקשה לבן אדם לא לחשוב על דברים שמטרידים אותו. גם בשבת. הרי גם באמצע האבלות, זה לא עלינו. גם בשבת, אז צריך להיות כאילו באופן אחר. עוד שיש את האבלות בצינה ויכולים לקבל, אבל כאילו צריך להיות באופן אחר. וגם בכל מיני מצבים. אז חשבתי פעם לנסח שבשבת זה לא שאדם שכח את מה שהיה. אני מסתכל על מה שקורה מפרספקטיבה אחרת, במבט של שבת. אני חושב שיותר קל ליישם את זה בענייני ממון, אני יודע איזה תרדה ממונית, איזה משהו שמעיק. אז ביום חול אתה נורא עסוק, אתה מנסה לטפל בזה, מנסה זה, וגם קצת כועס, מתעצבן, כל מיני דברים. לא, גם ביום חול אולי צריך להתמודד עם זה יותר. אבל בשבת, כאילו, אתה רואה את הדברים באיזו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, שנראות את ה... את האל אשר שבת מכל המעשים, היום השביעי נתלה וישב על כיסא כבודו, נזכור על זה שהמבט הבסיסי, השורשי, שהעולם של הקדוש ברוך הוא, שמה העולם באמת, מה חשוב באמת, מה החיים באמת, ואז כל הדברים האחרים מקבלים איזה פרופורציות אחרות. מבט של שבת מן עולם הבא, זה כאילו מבט של מתוך העולם הבא על העולם הזה. זה המבט השבתי. אני חושב שזה אולי דרך ככה, איך לקיים את השמחה שהוא אומר כאן בשבת. ונראה שזה משהו, זה משהו רומז, ששבת היא שחרור. אני אולי קצת התגלגלתי מהשאלה שלך, שעירה של כסילות זה מי שמפחד מהזאב. עירה אמיתית מי שמפחד מהמקום. עכשיו אפשר להגיד גם שעירה של כסילות זה... גם מי שיש לו עירת העונש, כאילו, שהוא... ביום חול, ביום חול כאילו אדם מחזיק מהדברים של החול, מהדברים הגופניים, הממשיים, אז או שהוא פחד מהם, או שהוא מפחד מהשם, שמה יהיה לו, נגיד, נזק בפרנסה. בשבת הוא מפחד מהשם. ירא שבת, ירא בושת, כן, הוא מפחד מהשם. הוא מפחד מ... אפילו מפחד... האם הוא יזכה לקרבת השם? יש איזה, זה גם הפשט מה שאומרים קבלת שבת, הרי כל הפסוקים שמה, אומרים שירם הים הוא לאור, תהיה לו ישבה, אז ראינו כל הצייר, נראות עם חרוכף, לפני השם קיבל לשפוט הארץ. השם בא לשפוט הארץ זה, בכמה מקומות זה מתואר כדבר גם מיירה. היום, וזכה לכם, יראי שמי, שמש זכה מרפא בכנפיה, וחזל אמרו שצדיקים מתרפים בה ורשעים, נדונים. אז היום זה, ומשמע שהפסוקים האלה שורים קבלת שבת, באו לומר שכל שבת זה קצת ככה. כאילו השכינה מופיעה, השכינה מופיעה זה גם יראה. אבל אם אדם מוכן לזה, צדיקים מתרפים ממנו. עם ישראל, שמדי שומרי שבת, כל עם ישראל בפנימיות, אז זה עד רבה. הופעת השכינה היא שמחה. לא, אפילו הביטוי עזרא עינו הצייר, נערות עמך וחף, הוא רומז לכאורה לסערה. שדוד המלך רואה את השם מתגלה בסערה כפשוטו, שיש רוח וגשם והים והנערות וזה, והכל הוא שומע את כל השם. פעם שמעתי באמת בזמנו הרב אלחנן בן נון אמר את זה, שאיוב גם מתאר כל מיני תופעות טבע, אבל תמיד זה מתואר כי זה משהו כזה, מטלטל, מרעיד. אצל דוד המלך, אותם תופעות טבע, זה כמו שאנחנו אומרים את זה בפסוקים, כל שכן כשמנגנים אותם, שרים אותם, זה כמו שירה. הוא שומע את הנהר שוצף הזה, הנהר שוצף, כי יבוא כנהר צר, כן? ואפשר לשמוע את הנהר שוצף, כאילו, ימך הוא חף. יש פה כמו ריקוד לקדוש ברוך הוא. אז זה גם הפשט בהלל, הערים רק כדוך חיילים, גבעות כבני צון, זה הרי הניסים של קריעת ים סוף, של מעמד הר סיני ועוד. אז בדוד המלך רואה את העולם רוקד לפני השם. יכול להיות שאומות העולם את אותם מוראות ראו במבט אחר. ממנו ירדה משהו מיירה, משהו... כן. ושם זה על הגבול, נכון? שם זה יש צד... כן, אבל גם. שם זה כן נראה שמדבר על תופעות מטלטלות אפילו. אבל נכון, הכל זה... הכל זה זמר כזה, של כל הטבע. נכון. כתוב, זה משהו בזיכרון שלי, זה היה כל שבת, כשהייתי אומר את הפסוק הזה, כל השם יחולל לילות ויחשוף נערות ויחלוק כולו, לא, לפני כן. משבר את השם את ארזי הלבנון. כל השם שובר ארזי, וישבר השם את ארזי הלבנון. וירקידם כמו אגד לבנון מסוים כמו בן רעמים. אז הייתי מתפלל שהקדוש ברוך הוא ישבור את הטילים שיש לסורים. זה היה בתקופת את... נכון.
עכשיו זה מתקיים.
מה? עם עצמם? כאלה מערכות טילים שמאוד הכבידו עלינו. ואני ככה מהזיכרון שלי, אני מקווה שאני לא מתבלבל. תמיד הייתי מכוון בזה, אחר כך במלחמת הלבנון, אז באמת מצאנו את השיטה איך לפגוע בטילים שלהם. עכשיו אפשר לכוון פסוק, כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש, כן, הצד השני של האזור קדש, הוא גם לא רחוק כל כך משם. באמת, כמו שהזכרנו. אז יש יראת העונש, כלומר אפשר לראות גם מהשם שמופיע בטבע או מהשם שמופיע דרך כל המוראות שעוברים על האדם, גם זה בעירה של כיסלות, שזה יחסית יראת העונש, יחסית יראת הרומות, יראה של כיסלות. ובשבת, כל נראה אחרת. אותו עולם של טבע וכל מה שעובר על האדם, זה המקום שכבוד השם, זה כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. ביום השביעי נשתלה וישב על כיסא כבודו. מהו כיסא כבודו? כמו שמעתי, כל העולם מתגלה שהוא כיסא כבודו. כל היצורים משפחים. אז אם אלה יש חירות, אז אני אומר, התנועה הזאת בעצמה, מהמבט שנורא תופס חזק את הגשמיות, את ההתרדות, פרנסה, אולי אפילו במדרגות יותר גבוהות, אפילו את העניינים של החיים שיש בגוף, אז בשבת רואים את זה באופן אחר. אני נפט איזה ש... הם מתגלגלים ממאורה למאורה, השם ככה מוביל אותנו. אז כשהיה את העניין של החטופים, אז הרב דוב דיבר עם התלמידים שלו, אז הוא אמר שאם אדם מסתכל, והזכרנו את זה, שכאילו החיים שלו התחילו כשהוא נולד, ומסתיימים כשהוא הולך לעולמו, אז זה דבר אחד. אז ודאי משבר ומשבר כזה, הוא כאילו מפיל לגמרי. אבל אם אדם חושב שהוא התחיל מבריאת העולם והבין שהוא הרצף הוא עד ימות המשיח וכו', אז הכל נראה אחרת. אפשר לומר שזה גוף המבט של, של השבת, זה היציאה לחירות. הנה, אני רואה שהוא אומר את זה במפורש. ובזה מעלים היראות הנפולות. היינו מה שיראים לפעמים מסר וכדומה. זה יראה של כסילות. כי על ידי הדעת מרימים אותם, ועיקר הדעת הוא בשבת ידי השמחה, שעל ידי זה יש חירות, ואז היה הדעת בשלמות כנ"ל. באמת, על ידי זה הדעת בשלמות כנ"ל. נזכרתי באיזה משהו. ובזה מעלים היראות הנפולות, דיינו, מה שיראים לפעמים מסר וכדומה. על ידי הדעת מרימים אותם. דבר פשוט, שהכוזרי אומר, נכון, הרי יש את השיח בין החבר למלך. רואים שם שהמלך תמיד, נכון, רואים שיש דברים שהמלך אומר, יש דברים שהחבר אומר, וגם כשמדברים על המצוות. לפי המלך גם קצת מצטרף. שמתם להם מה הוא אומר בשם החבר, מה הוא אומר בשם המלך. איזה סוג של דברים, איזה סוג של סברות המלך אומר, איזה סוג של...
מה?
למה הסוג? שיש הבדל, כן.
לפעמים המלך מזכיר משהו, ואז הכוזרי אומר לו, זה נכון, אבל...
ממשיך אותו. כן, אז נגיד בשבת זה מאוד מאפיין. המלך אומר את הסברה כנראה... של השכל הפשוט יותר. אז הוא אומר שהשבת היא נתנה, מישהו אומר את זה, שהיא נתנה לכם חירות. שכל השיעבוד של עם ישראל בעמים, בגלל שיש להם את השבתות, הוא כאילו קצת בערבון מוגבל. אם לא כל הזמן בעצם בחוויה של להיות תחת המגף. יהודי כשהוא יושב בשבת, נכון, אם לא מציקים לו, יהודי רגיל אפילו, כן. יהודי גדול לא היה גם שמציקים, אבל יהודי רגיל. יושב בשבת, באותו זמן, לא תחת ה... לא תחת הצער, לא הקיסר, לא הפריץ, זה כאילו תחת הקדוש ברוך הוא. זה החירות הפשוטה שהשבת נותנת. והחבר הזה אומר, משהו יותר פנימי, יותר, בדרך כלל, בטעמים יותר מהותיים כאלה.
יש עוד יותר פשוט שפשוט כולם משתחררים, אין עבדים, אין...
מה זה?
העובד הכי פשוט זה שפשוט אין עבדים, אין שפחות, אין כל ה...
זה... בשביעית או בשבת?
לא,
בשבת.
כי כולם נחים.
כולם משתמים.
לא רק מול משעבדים חיצוניים, גם בתוך החברה, אתה אומר, נגיד שיש האדון והעבד, או הסוחר והמזכיר, הבוס והזה, שבת כולם שווים. כולם באים לבית הכנסת, לא ניקח שואה בפני דל. במזרח, נו בסדר. וגם במזרח חושבים גם תמיד חמים לפעמים. זה לאו דווקא מצד ה... עניין של ה... נכון, המעמד הכלכלי. נכון, זה באמת, נכון, אני מסכים. באמת בשבת יש איזה... גם בהקשר הזה, גם בהקשר החברתי, יש איזה משהו שמבטל, כן. נגיד יש לאחד נוסע על קדילק, פורשה, אתה יודע, איזה כל מכונית, והדור שלה, כל דור המכונית שלו. והשני נוסע עם איזה פז'ו חבוטה של מתנחלים, כמו שאומרים. אז בשבת אף אחד לא נוסע, אז אין אף קמינה, כן? כן, יש קצת כזה. גם במובן הזה. טוב. והכלל שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, בלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, אך להתענג על השם ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תעלוג, אין אכילה ושתייה עם מלבושים כפי מה שיכול, כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולו קודש. בודה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול, כי מבואר למקום אחר. כן, אז זה כאילו עניין אחד. זה אגב רואים מה שהוא אומר, זה רב נחמן לשיטתו, שלהיות בשמחה זה מצווה, ובשבת זה מצווה יתרה. עכשיו, למה זה חשוב להגיד שזה מצווה? כי לפעמים אדם, כשמטריד אותו משהו, אז הוא חושב שזה לא בסדר אם הוא לא יעסוק בדבר שמדאיג אותו. זה ודאי נכון, שוב, עכשיו בעת מלחמה, שנניח. אנחנו בתחילת השבוע שכולנו שמענו את המאורע הקשה של החיילים מגולני שנפגעו, שנהרגו, שהם מקום דמם. אז ברור שהתחושה הפשוטה זה אדרבה, שאתה לא יכול להתעלם מזה ולא יכול לזה. וכאילו יש עניין, לא, לפחות בכללות הציבור, כן, להישאר במורל גבוה. אז זה כולל גם את החיילים שממשיכים, שהמשיכו שם באמת ברוך השם מלחם, וכנראה השיבו מכה פיים על הדבר הזה. אז צריכים לשמור על מורל גבוה, אחרת זה מפיל. כל מי שמביל את עצמו בעת מלחמה עובר על לא תעשה, כמו שאומר הרמב״ם. אז אומר, אז אם זה היה רק רגש, יותר כיף להיות שמח, אבל אולי זה לא נכון. זה אפילו לא מוסרי. קורה משהו קשה, אז צריך להיות... אבל יש גם מצווה. טוב, זה לא בניגוד למקומות, שזה נהיה כמובן ראוי ופחות לטבעי נגיד וכו'. אבל הכוונה באופן היתר, באופן שהוא באמת איזה... אז אומרים לך, תשמע, זה מצווה להיות בשמחה. בשבת זה לא סתם אדם שמח כמפונק. כיף, הולכים בית הכנסת וזה, כולם הולכים אחרי התפילה כולם ביחד, מספרו סיפורים, כל השמועות המעניינות, כל הזה, אחר כך חושבים, פתחים את זה, לא. זה לא רק כיף, זה מצווה, מצווה שיהיה כיף, אני לא אומר. והנה, יכול להיות שכל אחד גם לפי דרגתו, מה עושה לו כיף. ושראיתי תשובה, אחד מהדור הזה, זה נקרא שוט, עטרת פז, אני חושב, של הרב, בשם הרב גניזה. לא משהו, תלמיד של הרב עובדיה כזה, מאוד מזכיר אותו הרבה. מופיע בפרויקט השוט. אז הוא אומר, למה אסור לדבר בעסקי המון בשבת? קצת לכאורה זה בגלל שזה חול. באמת ידוע שהדברים שהם כבר לא נפקמין, אז מותר לדבר. נגיד, אלא לדבר על הדירות באוסטרליה, כמה הם עולות וכל זה. קוראים לזה חשבונות שאין מהם ממש. בסדר, זה כמו סיפורים. רק על דברים שהם כאילו יכולים להיות זה. אז ראיתי שהוא קצת מתאים את זה יותר, זה לא רק בגלל האם זה סתם סיפור או שזה חול. הוא אומר שכאילו שעיקר העיסוק, איסור לעסוק בענייני ממון, זה כי זה מעציב. לא סתם זה שזה חול, זה שזה מעציב. כי מטריד במובן של מעציב, הוא לוקח את השמחה, כי אדם דואג. כדאי לקנות, לא כדאי לקנות, אני אספיק, אני לא אספיק. כל תעודה, גם דבר שיש בו אולי פוטנציאל, אבל אדם גם דואג מאפשרויות וזה, ככה זה ענייני ממון. שבת, לא לדאוג מזה. אז אתה מסביר טוב את ההבחנה בין ה... בין ה... מה? להגיע לשמחה הזאת. מה?
שעל ידי התענוגים גם מגיעים ליראה הגבוהה.
איך? אני חושב שוב, שעל ידי התענוגים מגיעים לשמחה, ועל ידי השמחה משתחררים מהנמיכות. כי הנמיכות היא לא בחומר עצמו, היא בתפיסה. יש אדם יש לו תפיסה כזאת, שזה מה שיהיה, זה מה שתופה, זה מה שיש לו משקל, אז זה מפיל אותו. אבל הוא משתחרר מהתפיסה. ולפעמים דווקא התענוגים כפשוטם, הם כאילו... זה כלי, אנחנו יודעים, זה לא מטרה היא רק להיות בתוך האכילה והשתייה. אבל... מה ההבדל בין אכילה ושתייה של שבת לאכילה של יום חול? לפעמים גם ביום חול אוכלים משהו טעים. אני יודע, הסיפור עם רבן, רבי, כן, שבא אליו אנטינונוס. ושהוא אכל אצלו ונורא נהנה, ואז הוא ביקש את המתכון, אני חושב, הוא הכין אותו דבר. ולא היה אותו דבר. אז אמר, צריך את התבלין של השבת, היה משבת.
שהוא בא בפעם אחרת.
הוא בא ביום חול? וביקש אותם מאכלים. זה לא היה בשבת.
זה קשור מה שבוע אני מפעם קודמת, שאדם הוא שמח, אז הוא מתעלה על כל דבר קטנים שאופרים לו, אז לא הסתכלו לו לא דבר, משהו כזה כל
בסדר. כשאדם שמח, אז מה?
אתה מתעלם מעל כל הדברים הקטנים.
כן, נכון. נכון. אז רק נזכיר את זה. אז מה זה התבלין של שבת? כבר הזכרנו את אנטונינוס, אני אומר, זה די מדהים שרבי היה לכאורה תלמיד של רבי שמעון ורבי מאיר ורבי... נכון? ורבי יהודה, כל הדור הזה. כי אולי הוא היה צעיר ביחס אליהם, נכון? הוא ראה את רבי מאיר מאחוריו? אז כאילו מרחוק, אני לא... הוא היה צעיר כשהם היו. אבל זה כאילו נגיד דור וחצי אחרי.
תלמיד של רבי שמעון וגמליאל שרבי לזרוב רבי שמעון, של דור אחר.
הוא תלמיד שלהם. זה שני דורות. זאת אומרת, הוא תלמיד של רבן של גמליאל, שזה אביו. בנכד של רבן גמליאל, זה יבנה. איזה רבן גמליאל? כן, אז רשב"ג הוא מהדור של רבי יוסי ורבי שמעון ורבי יהודה, אני חושב. והוא לא בנו?
יש את רבי יהודה עם חברים של רבי שמעון. רבי שמעון,
רבי שמעון. רבי שמעון, הם דור אחרי רבן גמליאל, די יבנה.
רבי ורבי... כן, רבי
ורבי אלעזר ורבי
שמעון למדו
לפני
רבי שמעון
ולפני רבי שמעון גמליאל. אז זהו, אז הם למדו מרבי שמעון. עכשיו, רבי שמעון, למשל, אני אקח את רבי שמעון בעצמו, הוא לכאורה היה בזמן מרד בר כוכבא. ודאי לפי הפירוש שהמרד הוא המגיפה הזאת שהייתה בימי תלמידי רבי עקיבא, אבל איך שלא יהיה, רבי עקיבא רבו היה קשור למרד, ומרד קרה מה, כל מה שקרה היה חורבן נוראי, ואחרי זה רבי שמעון, כנראה אחרי המרד, הסיפור הזה שהוא... זה היה בתקופת המרד, או קצת אחרי, לכן כל כך הגיבו בחריפות על מה שהוא אמר. בסך הכל מה הוא אמר, לצורך עצמה, אני אומר, זה לא האמת. היה מאוד רגיש, כי הם ראו בזה כנראה חלק מהמרד. ורבי הוא בסך הכל דור אחרי, דור וחצי אחרי, והוא חבר של אנטינוס, זו תקופת תור זהב, זה אותם רומאים, כן, שלא... זה כנראה חלק מעשיית הדשמיה. כן? הסיפור ההוא עם הברית, נכון. דורו של שמד. נכון. זה ההשגחה, זה באמת היה כתוב גם כן, הוא הביא פה את הגמרא במגילה. אז ליד הדרשות האלה גם כתוב, לא מאסתינו, גאלתים וחלותם, אז אחד הדרשות, מימי רבי. מימי רבי וחכמי דורות. זה גם השגחת השם, איך שנהיה. למה נזכרנו בו שדיבר על תבלין של שבת? אז פשט, התבלין של שבת בהסבר נפשי קצת, זה השלווה, אני חושב. אני מרגיש שזה עשה את ההבדל. יש הבדל בין לאכול קוגל, פלאפל או כל מה שתרצה, כשאתה כאילו באמצע כזה. אתה לא פנוי. שבת אתה פנוי. הפניות הזאת היא מתנה. אתה יושב, אתה יודע שעכשיו, אנחנו נסודת שבת, יודעים שלא צריכים לגמור אותה אחרי רבע שעה, חצי שעה, 70 שעה, שעתיים. זה עושה את ההבדל, לא? אבל זה שיקוף של דברים יותר עמוקים, יותר פנימיים, כן. אבל זה חלק מהחירות. אז רציתי להגיד שזה, התענוגים האלה באמת גם מביאים את השחרור, שזה לא סותר. כי זה לא אותו תענוג. העונג של אכילת שבת הוא לא עונג גשמי, כי הוא עונג נפשי. זה הטעם המיוחד שיש באכילת שבת. למה אנחנו נהנים מזה אחרי בסעודת שבת? עכשיו, זה מאכלים טעימים, אבל לא הייתי עושה תחרות. לפעמים גם יום חול פגשת איזה כל מיני דברים טעימים. איך אומרים, ילדים, אולי הם יגידו שאמת זה באמת בעיה, אבל נגיד יטריות עם קטשופ לא יגישו להם בשבת. ודווקא זה הם הכי אוהבים, אתה יוצא בזה, כן? אבל בכל אופן גם להם יש טעם טוב משבת. אני לא יכול להגיד בעצמי, מזיכרונות ילדות, כן? יש טעם מאוד. זוכר את הגפיל טפיש, את המורק, זוכר. זה זיכרונות מרובים. אבל ברור שהטעם הוא לא רק חומרי, הוא נפשי. אז זה בעצמו משחרר. עכשיו בואו נראה את ההמשך וננסה לחבר את זה.
לא אוכל עצמו, לא אין הגבלה.
מה?
לא אוכל עצמו הציווי שלא יהיה הגבלה.
שלא יהיה הגבלה.
לא לחשוב על החשבון.
נכון, נכון, נכון. באמת, זה חלק מהמצווה, שלא להיות דואג. בכלל, אחד המצוות זה לא לחשוב, לא יהיה דיבוכה, בכל כדיבוכה בשבת, ויותר מזה, לא לחשוב אפילו בענייני... חשבתי פעם, שאולי הדבר הכי שורשי של השבת זה המצווה הקלה הזאת מדברי סופרים, יחסית, כמו לכל המלאכות דאורייתא. זה שאדם, יש כזה ביטוי, שיראה כל מלאכתו כאילו עשויה. כאילו לא חסר כלום. זה בעצם התמצית אולי של כל השבת, זה השחרור הזה. עכשיו תראו את ההמשך. אני אנסה לראות את הקשר. דרך השם יתברך, להביט על הטובות שעושים. ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה, כמו שכתוב לו, הביט אבן ביעקב. ומכל שכן, שאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו. רק אדרבה מחויב להביט רק על הטוב. צריך ללכת בדרכי השם. כמו שהקדוש ברוך הוא לא הביט אבן ביעקב, כך גם אנחנו לא להביט אבן ביעקב. מלדת טובה גדולה שיש טוב והשגחה. כי כשאדם עושה טוב, אז היה מנהיג אותו בהשגחה. וכשהוא אינו טוב, אם היה מנהיג אותו בהשגחה, לא יכול להגיע לו שום טובה. אז היה מניח אותו על הטבע. ויכול להיות שיהיה לו טובות על פי הטבע. ואם לא היה רק השגחה, היה אפשר להתבטא להשגחה לגמרי. כי כשהיה רואה, התברך שאין אדם מתנהג כראוי, היה כועס והיה מסיר להשגחה לגמרי. אבל עכשיו מניחו על פי הטבע, כשהוא חוזר למותה, משגיח עליו כנן. באמת אין לנו יכולים להבין מהו טבע והשגחה. כי באמת גם הטבע היא השגחתו התברך. וזה אי אפשר להבין שני דברים כאחר עדיין הוא הטבע שבאמת היא השגחתו התברך. אז קודם כל, נסתכל על הטוב. ככה הקדוש ברוך הוא עושה, כך גם אנחנו. ואז מה רואים? הוא עושה את הקשר. הוא אומר שיש פה איזה חסד השם, שכשאדם עושה טוב, אז הוא משגיח עליו. כשהוא לא עושה טוב, אז לא שהוא משגיח עליו בכעס, אלא הוא בחשות לא משגיח. משאיר אותו לטבע. אז הוא אומר, זה חסד. כי לפי הטבע, לפעמים מצליחים, לפעמים לא. לפי השגחה מצליחים יותר. מצליחים תמיד. לפי הטבע, תלוי, לפי החוקים. אז זה החסד. מה הקשר למה שאמר קודם? זה נראה מובן, כן? שהוא לא מסתכל, לא הביט אבן ביעקב. כאילו, כשאדם עושה רע, הוא לא מסתכל עליו, כן? לא משגיח עליו. אין השגחה בזמן שאדם עושה רע. לא שהוא משגיח עליו מתוך מה שמתאים לרע. אני לא משגיח, משאיר אותו לטבע. זה לא הביט אבן ביעקב. ואז הוא אומר, אבל בעצם מה זה טבע? אנחנו מאמינים שהכל מהשם. אז מה שייך להגיד על דבר שהוא טבע? אני אומר שזה פלא. כי מצד אחד יש מושג כזה טבע, מצד שני הכל השגחה עם כל השגחה. זה לא טבע, אם זה טבע, זה לא השגחה. אז חשבתי לומר שזה הקשר להתחלה. שהטבע זה המבט של יום חול. והשגחה זה המבט של שבת. כי לטבע והשגחה זה יכול להיות לא שתי מציאות, זה יכול להיות אותה מציאות, שני מבטים. תלוי איך אתה רואה את זה. זה מה שהוא אומר, זה שני דברים, כי זה בעצם שתי ממדים במציאות. מבט של טבע, באמת רואה חוקים, והחוקים הולכים לפי הסדר שלהם, וכאילו באמת, מה שיצליח או לא יצליח, זה תלוי בשאלה אם הדברים מתאימים לפי הסיבות המסובבים, לפי העניין. ודווקא זה יכול לגרום לתחושה של שרירותיות, של מקריות. זה טבע. השגחה זה שהדברים מסודרים, הדברים ברצון. לא, הוא אומר שהשגחה זה רק שכר. כי הוא אומר ש...
לא, אם היה השגחה, אז היה...
כן. בסדר, שהכל מכוון. אבל הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא... אתה יודע, גם זה קצת מזכיר את הרמב״ם, שהוא אומר שאדם שהוא דבק בהשם, אז הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, כי הקדוש ברוך הוא השגחתו יותר שורה אל איפה שיש חוכמה. איפה שאין, פשוט אין השגחה. אז הוא מסור למקרים. איך הרמב״ם הוא אומר? זה די דומה מה שהוא מתואר כאן. שיש, או שיש מקריות, או השגחה של טוב.
זה הערך הפיים, אתה אומר,
תשמע.
שהטבע זה
הערך
הפיים.
כן, אבל לא, לא דיברו פעם את הערך הפיים. הערך הפיים זה מצד מה שעתיד להיות, מצד העתיד. ערך הפיים זה, נגיד שהאדם סובל איזה ייסורים, זה כדי להצמיח אותו. זה לא הסרת ההשגחה. זה השגחה, אבל לא לטווח קצר, לטווח ארוך. אני רוצה
להגיד שהמשהו בבקר,
השגחה
זה
הנהגת
המשפט, הטבע
זה הנהגת
הייחוד.
למה אתה אומר ככה? דווקא הטבע זה הייחוד?
לא, כי בסוף, אבל מה כאילו בסוף? שזה רמוד כאילו, שבאמת השגחה.
אולי, לא יודע.
מה שהיה אמר לי, היה לטווח ארוך.
לא, זה ערך הפיים. השגחה פה זה שאדם מואר, שהטוב האלוקי מלווה אותו. אז הכל מסתדר, הרבה יותר טוב. כמו שאתה אומר, זה השגחה של השכר והעונש, אבל לא כל כך עם הנתת של העונש. וזה לא שכר חיצוני. זה כאילו מואר, הוא במקום יותר של הערת פנים. אז הכל יותר מסתדר, הכל יותר בהיר, הכל יותר הולך. אז זה המבט של השבת. בשבת רואים איך שכל הדברים מתנהלים מהקדוש ברוך הוא. זה מה שרואים בשבת. שבת זה השגחה. והנחנמי, אולי שם נכנס גם מה שאמרת, ערך הפיים. גם דברים שנראים להפך, רואים את ההקשר, רואים את הפרספקטיבה. אבל גם הדברים הסתמים, המקריים, הכל מושגח. ביום חול זה נראה בגלל זה וזה וזה. זה היה פנצ'ר, כי הוא במקרה דרך על מסמר ומזה. בשבת, זה בא למשהו אחר. פח נשבר ואנחנו נמלטנו, לא יודע. בשבת דברים נראים אחרת. אתה
אומר שגם הטבע זה, בגלל שזה גם הטבע השגחה, שהקב"ה זה רק הסתכלות בצורה
של... כן. שההבדל בין, שבאמת הכל מושגח, אבל ההבדל הוא בא, האם אנחנו רואים, רואים את ההשגחה או לא רואים את ההשגחה. כמו שיש רב נחמן אומר, שמה זה המופתים של הצדיקים? זה שאדם שומע דברים מהצדיק, ואחר כך שהוא הולך, הוא מפרש את הכל לפי מה שהצדיק אמר לו. זה המופת. הוא אומר, לכן במדינות אחרות אין מופתים. במערב אירופה. למה? כי הם לא מאמינים בצדיק, אז זה נראה להם הכל טבעי. אז נראה מדבריו שהוא חושב שהתיאור עצמו הוא די דומה. כאילו, זה לא איזה משהו, אפשר לפרש אותו ככה וככה, בקיצור. אדם שמאמין מפרש אותו ככה, אדם שלא, רב נחמן, כן. זה לא היה לו האמונה השטחית. כמו שלפעמים יכולים לבלבל, דווקא בגלל שמאוד הדגיש את האמונה ולהסתלק מחקירות. זה לא הייתה אמונה רובנה השטחי. לצד שני, זו הייתה אמונה שהכל הכל בהשגחה. שום דבר לא במקרה. אפילו ארוחה שאדם מקבל ראינו פעם. צריך להתפלל לפני שהוא אוכל. כאילו זה. שלא יהיה סתם. ורק נוסיף ונאמר שעכשיו אנחנו בימי בין המצרים, ואולי גם קשור שוב למלחמה שעם ישראל נמצא בה עכשיו, שהשבתות, שלוש שבתות של הימים האלה, למרות שהן נקראות שלוש דה פורנותה, אבל יש מאמר נפלא בחבד על התפקיד של השלוש דה פורנותה. קיים איזה מאמר, איך זה נקרא? מאמר של רבי הלל. כל שנה אנחנו ככה. מישהו הניסח, אתה לומד את המאמר הזה, אתה שוכח את בין המצרים. הוא אומר, זה כמו שהרב נותן שיעור, ובאמצע השיעור הוא פתאום נזכר באיזה רעיון חדש. הוא אומר איזה מהלך, נגיד רב ככה, שמדבר בשפע. פתאום יש לו איזה קושייה, ועומד להתחדש משהו חדש. עכשיו, בינתיים התלמיד נסתכל עליו, וזה פתאום שותק. התחלה הוא ידבר לא ברור, אחר כך פתאום הוא מפסיק לדבר. ואז התלמיד מרגיש לא נעים. אבל בדיוק עכשיו מתחדש לו משהו חדש. אז הוא אומר, זה השלוש דה פורנותה. שכאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הבית השלישי. ובינתיים הוא דורש לנו על הבית השני. אז פתאום הוא מפסיק. אנחנו רואים חורבן, רואים זה, אבל בעצם בדיוק בו עכשיו נולד משיח. הוא מעריך במשל הזה, כבר משל מאוד מתוק. אז נראה שבמיוחד זה הטעם של השבתות של בין המצרים. בין המצרים בימי החול, באמת אנחנו קצת נוהגים אבלות, נכון שעכשיו צריך לחלקל את המעשים בין הרצינות של בין המצרים לבין המורל הגבוה שצריך לשמור במלחמה. מסתבר שנגיד אם החיילים רוצים לנגן בגיטר או משהו כזה, וזה עוזר להם. ובדי שמצווה להתיר. אבל ישר, אז כאילו, זה לא סותר. אפשר להיות ברצינות, בכובד ראש. ומצד שני, בכלל לא יהיה במלחמה זה ככה, ודי שלא, זה לא משחק. אבל יחד עם זה, ברוממות, במורל, בהרגשה שנעשה פה דבר. נכון, דבר משמח, דבר שהוא אפילו אשרינו, שאנחנו יכולים לעמוד על נפשנו, כן, ולא לא, לא מצבים אחרים. אז זה היום חול, של הרצינות, של הכובד ראש, ואפשר, כן, אבלות של החורבן, שגם הולכת ומתגברת לפי המנהגים. בשבת רואים את הצד הנוסף. כל שבת ביחס ליום חול שלה, צריך לצאת מהמבט החולי ולראות את הדברים בפרספקטיבה. בשבת צריך לחשוב אולי על הרבי הלל, כן? בשבת רואים גם את החורבן באיזה מבט של עולם הבא. מבט של עולם הבא, החורבן בסוף יביא לדברים מאוד גדולים. כבר במציאות הוא בנה הרבה הופעה של תורה, הוא כנראה הופיע דווקא בגלל כל הסערה שלה. עוד יותר בפרספקטיבה הרחוקה של עולם הבא, ששבת עם העולם הבא, ודאי שיראו הרבה דברים גדולים. אז זה המבט של שבת, של בין המצרים. וככה נאמר על שלוש דה פורנותה, בזמן אומר, על שבע, אני נלחמת. טוב, בעזרת השם.